בשבוע שעבר למדנו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, אם יש בכלל מצווה של קידושין. לפי הרמב״ם אמרנו שזו ברכת המצווה. והמצווה היא על החתן לקדש אישה, ולכן החתן מברך. הזכרנו שלפי הרמב״ם, אם השליח עושה את הקידושין, אז גם הוא מברך, או רק הוא מברך. אבל הברכה היא ברכת המצווה. ונשאלת השאלה, מי חייב בברכה זו? בעצם, מי חייב במצוות הקידושין? לפי הרמב״ם, גם צריכים לעמוד על כך, מה מקור המצווה של קידושין. אמנם הוכחנו שלפי הרמב״ם, אכן קידושין זה מצוות עשה. הוא אומר כך מפורש. אבל מאיפה לומדים את זה? לכאורה, היה מקום להגיד שזה הקדמה או הכשר מצווה של פור ורבו, וראינו שהראש חלק ואמר שאפשר לקדש אישה ולא להוליד ילדים, ואפשר להוליד ילדים בלי לקדש אישה. אבל לפי הרמב״ם, אולי הדרך הלכתחילה הכי טוב זה לקדש אישה על מנת לפרוט ולרבות, ולכן הוא רואה בזה מעין מצווה או הכשר מצווה, ולכן מברכים. אבל בעצם הרמב״ם מביא את הפסוק למקור, שיש מצווה לקדש אישה, והוא מביא את הפסוק, כי ייקח איש אישה. התורה בפרשת כי תצא מזכירה עניין זו, כי ייקח איש אישה, והרמב״ם לומד מכאן שזה מצוות עשה. וכמובן הרמב״ם בתחילת הלכות אישות מביא את הרקע למצוות הקידושין, או ליתר דיוק מה קרה לפני מתן תורה. אומר הרמב״ם, קודם מתן תורה בן אדם פגש אישה בשוק אם רצה הוא והיא, אז בסדר, אז נכנסים. והצטווינו, אומר הרמב״ם, שאם יצא האיש לקדש אישה יקנה אותה תחילה בפני עדים, ולקוחים אלה מצוות עשה של תורה הם. אמנם הוא לא מביא בספר משנה תורה, הוא לא מביא מקור לכך, אבל בספר המצוות הרמב״ם מזכיר כי ייקח איש אישה, ולכאורה יש בזה חידוש גדול, שהניסוח של כי ייקח איש אישה אינו מחייב דווקא שזה מצווה. הרי זה כאילו סיפור דברים. כי ייקח איש אישה, וכולי וכולי, ואם כן, מה קורה אחר מכך? יש הרבה מקומות בתורה שכתוב כי, וברוב המקרים, הכי זה בהזדמנות זו, במקרה הזה, כך ממשיכים לעשות. אבל לכאורה לראות את זה כמצווה, זה חידוש. בכל אופן, נניח שלפי הרמב״ם, לומדים מהפסוק כי כך איש אישה. אז לכאורה, מי חייב במצווה הזאת? הגבר. הגבר לוקח. אנחנו נדון בהמשך ביתר דיוק, ביתר עיון, בנושא של פריה וריביה, אבל בשבילנו כרגע אנחנו יודעים שהמשנה קובעת במסכת יבמות, ואנחנו כך פוסקים, שאיש חייב במצוות פריה וריביה, אבל לא האישה. מה הדין בקידושין? אם זה כאילו הקדמה לפרו ורבו, אז כמובן קשה מאוד להגיד שאישה פטורה מפרייה ורבייה, אבל היא מחויבת בקידושין שזה הקדמה למצווה, זה לא שייך. ולכן, אם לומדים מהפסוק כי ייקח איש אישה, אז משמע שהגבר לוקח את האישה, משמע שהחיוב הוא עליו ולא עליה. עד כדי כך שיש מקום לדון בברכת המצווה, מי באמת חיה בברכה. אם החתן, לפי הרמב״ם, מקיים מצווה, ולכן יש ברכת המצווה כדרך שמברכים על כל המצוות, כך דייקנו בלשון הרמב״ם בשבוע שעבר, ממילא יוצא שהאיש חיה בברכה זו ולא האישה. והדיון הזה הוא עלה בשאלות ותשובות הנודע ביהודה. במהדורת עניין החלק א', שואל הנודע ביהודה מה הדין אם החתן הוא חירש. והרב מסדר קידושין לא יכול להוציא אותו שהרי הוא לא ישמע את הברכה. הפתרון לכאורה הוא שהחירש בעצמו יברך, אבל נודע ביהודה לא דן בזה. הוא רק שואל אם הרב מסדר קידושין יכול לברך עבורו. קודם כל הוא מביא את הדיון שאנחנו כבר הזכרנו בשבוע שעבר, ואפילו במידה שהוא איננו חורש אלא הוא שומע, עדיין יש בעיה לפי הרמב״ם, איך החתן יכול לצאת בברכה של הרב, איך הרב בכלל יכול לברך, הרי הוא לא חייב במצווה זו. אבל נניח שאנחנו נפסוק שהרב יכול לברך עבורו, אבל לכאורה דייקתי עבורו ולא עבורה, ולכן אני לא דביר אומר, אם הגבר הוא חירש שאיננו שומע, ייתכן שהברכה תהיה ברכה לבטלה, ושמה תגיד שהאישה יוצאת בברכה, אומר נועד אביודה, זה טוב אם אישה מצווה, אבל בפשטות לא מוצאים את האישה בברכה זו, לכן הברכה היא רק לטובת הגבר. אם כן ראינו שלפי הרמב״ם, המצווה להתקדש, זה מצווה על הגבר לקדש אישה, אין מצווה לאישה להתקדש. נגד זה, יש משנה וגמרה מאוד מפורסמים, בתחילת פרק שני של מסכת קידושין. כתוב שם שהאיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה. הגמרא מאוד מפורסמת, שהרי הגמרא שואלת, השתה בשלוחו מקדש בו מבעי. אם המשנה תלמד אותנו שאפשר לקדש אישה ידי שליח, למה צריכים להמשיך או להקדים שאפשר לקדש לבד? הרי ברור, כל דבר שבן אדם לא יכול לעשות לבד, הוא לא יכול למנות שליח. ואם אני יכול למנות שליח, ממילא אני יכול לעשות את זה בעצמי. למה כתוב במשנה, איש מקדש בו בשלוחו? פשיטה, איש מקדש בשלוחו, זה מספיק. מתרץ את הגמרא, תירוץ מאוד מפורסם, שמצווה בו יותר מבשלוחו. אמנם המצווה היא לקדש אישה, עקרונית אפשר לשלוח שליח, אבל המשנה מדגישה, איש מקדש בו. לכתחילה עדיף לעשות את זה לבד, מצווה בו יותר משלוחו. והגמרא מביאה דוגמה מפורסמת, כי יד הרב ספרא מאחרי שרב אמר לחשיבותא, שהיו גדולי ישראל שהפסיקו את הלימוד, את העיסוקים השונים שהיו להם, כדי לכבד את השבת על ידי הכנה לכבוד שבת. הדיון הזה, שמצווה בו יותר משלוחו, נאמר בגמרא בשני המקרים האלה. גם בהכנות לכבוד שבת וגם בקידושין. לכאורה בהכנות לכבוד שבת אני אומר שההכנה עצמה זה קיום המצווה. יש שתי מצוות. יש מצווה שתעשה, אני מעוניין ששבת תהיה מוכנה, שיהיה לנו עונג שבת בשבת, ואני גם מעוניין לכבד את השבת על ידי זה שדואגים לכבוד השבת. כמובן, כבוד שבת לא כל כך שייך שמישהו אחר יעשה. שהרי זה לא שהאוף יהיה מבושל, אלא לבשל את האוף, לעשות את הפעולה כדי להכין לכבוד שבת. וממילא, שם אני מבין מצווה בו יותר משלוחו. באישות, המצווה היא לכאורה לא לעשות מעשה הקידושים, אלא ליצור חלות קידושים. והגמרא משתמשת בביטוי מצווה בו יותר משלוחו גם לעניין קידושים. ובכן יש מקום לדון, על איזה יסוד אחרות זה נאמר. האם בכלל היסוד הזה שמצווה בו יותר משלוחו נאמר בכל המצוות? אולי זה נאמר רק לגבי מצוות ספציפיות. בכל אופן הדיון הזה נמצא במשנה ברורה בהלכות שבת, ולא כאן עיסוקנו כרגע, אלא מה ראינו? מצווה בו יותר מבשלוחו. הגמרא ממשיכה, האישה מתקדשת בה ובשלוחה. אומרת הגמרא, בדיוק באותה צורה. אם בשלוחה מתקדשת, אז בא מבית. אומרת הגמרא, מצווה בה יותר מבשלוחה. שגם בקדושי אישה, אני אומר שעדיף שהיא תתקדש לבת, ולא תשלח שליח. אם נשאל אנשים היום למה זה נכון, למה צריכים להתקדש לבד, אז אנשים יגידו פשוט זה לא רומנטי, זה מאוד מוזר שהכלה תהיה עסוקה מדי והיא לא יכולה להגיע לחופה, או שהחתן לא רוצה להגיע לחופה, זה פשוט לא מכובד ולא רומנטי. אבל כמובן הגמרא לא מדברת על המושג של הכבוד או הרומנטיות שבדבר, הגמרא פשוט קובעת מצווה בא יותר ממשלוחה. וכאן נשאלת שאלה, מה זה מצווה בא יותר ממשלוחה? האישה מחויבת במצוות קידושין? מצווה בא יותר ממשלוחה אומר לי שהאישה תעסוק לבד במצווה, אבל בכלל אין מצווה לאישה להתקדש. הרי אמרנו שגם לפי הרמב״ם המצווה היא על הגבר ולא על אישה. בעצם השאלה ששאלנו, אם המושג של המצווה בעת המשלוחה מובן כלפי האישה וידעת הרמב״ם, היא עוד יותר קשה לפי דעת הראש. הרי הראש סובר שבכלל אין מצווה של קידושין, גם על הגבר וגם על האישה. אז מה פשר הגמרא שאומרת מצווה בו איתה משלוחו, מצווה יבא איתה משלוחה, אין בכלל מצווה לקדש. על כוחנו, צריכים להגיד שגם לפי הראש, אני הייתי אומר מצווה בו איתה משלוחו. הרי זה משנה סתמית, וכך הגמרא קובעת באופן סתמי. אין מצווה, אז כנראה שהראש יסביר שאומנם המצווה לפרוט ולרבות. ומי שהולך לקדש אישה, הרי לכל הפחות זה מצווה דרבנן, או שזה הכשר מצווה של פור ובור. אמנם הראש ידע טוב שאפשר לקדש, שאפשר להוליד ילדים גם בלי לקדש אישה, אבל כמובן הדרך הרצוי ביותר זה לקדש אישה ואחר כך להוליד ילדים. ובכן הראש יגיד שההתעסקות בדבר כזה נקרא התעסקות במצווה. אמנם אין חיוב מצווה, וגם אני לא בטוח איזה קיום יש בזה, אבל ודאי יש בזה עניין שבן אדם עוסק במצווה. כמובן, לפי הראש הזה, המושג של מצווה בו איתה משלוחו הרבה יותר רחב ממה שחשבנו. זה לא רק במצווה חיובית, ואני לא בטוח שאפילו יש כאן מצווה קיומית, אלא יש הכשר מצווה, דבר שרצוי לעשות, או אולי חיוב דרבנן. בכל אופן, לפי הרמב״ם, מסתם הייתי אומר אותו דבר. לפי הראש אני חייב להגיד את זה גם על האיש וגם על האישה. אבל לפי הרמב״ם, אז אני יכול להבין מצווה בו איתם שלוחו בקשר לאיש, הרי מחויב לקדש אישה. אבל כלפי האישה יותר קשה לי להגיד את זה. לכן אני נאלץ להסביר אותו התירוץ, שלמרות שהאישה איננה מצווה בפריה, בקידושין, וגם כמובן גם בפריה ובפריה, אבל יש בזה קיום מצווה, בזה שהיא מקיימת. וראשונים כבר העלו את השאלה הזאת, והר"ן ועוד ראשונים הזכירו את הבעיה, איך אפשר להגיד מצווה בא יותר משלוחה, שהרי האישה איננה מחויבת, ואמרו שני תירוצים. תירוץ אחד מופיע בראשונים, אני מצטט עכשיו מספר שנקרא חידושי קידושין לאחד מן הקמאי לא נודע שמו. אבל התשובה הזאת נמצאת בראשונים אחרים. כתוב שם, מצווה בו איתה משלוחה, ואף אגב דאיתתא לא מפקידה בפריה וריביה. הוא שאל את השאלה מדין פריה וריביה, אנחנו שואלים גם ממצוות הקידושין, אבל זה בעצם אותו השאלה. אם אישה לא מצווה בפריה וריביה, ממילא היא לא מצווה בקידושין, ממילא איך אפשר להגיד שמצווה בו איתה משלוחה? אומר הספר הזה, חידוש קידוש אחד מקמוי, מדרבנן מים החייבה. שנכון שמדורית האישה לא חייבת, אבל מדרבנן היא חייבת. בעיניי זה נראה חידוש גדול. יש מצוות שנשים פטורות מהן. בדרך כלל, הקביעות היא מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אם נשים פטורות מצוות עשה שהזמן גרמה מדורית, לא מצאנו שאישה תתחייב מדרבנן. אצל סומה מצאנו שיטת התוספות בסוף ראש השנה שמציע שאומנם אפילו לדעת רב יהודה שסומה פטור מהמצוות, שעיוור פטור מן המצוות, לדעת רב יהודה אנחנו חושבים שסומה פטור רק מדורייתא, אבל מדרבנן הוא חייב, מנמק תוספות שאחרת הוא יראה כגוי. שהרי אם הוא לא מקיים שום דבר, כנראה שהוא לא יקיים לא מצוות תעשה וגם לא מצוות לא תעשה, אז הוא יתחייב כמו גוי בשבע מצוות בן נוח או משהו כזה, ולכן מדרבנן חייבו סומה. אבל בשום פנים באופן לא מצאנו שאישה תתחייב במצוות הרבנן. למשל, אישה פטורה מלולב, פטורה משופר. יש כאלה שחושבים שנשים קיבלו על עצמם מצוות שופר, אבל בשורה התחתונה ודאי שחכמים לא חייבו אותם. אינני יודע בכלל אם יש מושג של כזה שנשים קיבלו על עצמם, המנחת חינוך הטיל ספק בכל היסוד הזה, ואינני יודע לאיזה מצוות זה שייך, אבל לענייננו כרגע בלי שנשים קיבלו על עצמם, בוודאי לא מצאנו שאישה תהיה חייבת מדרבנן במצוות עשה אישה זמן גמה. ולכאורה הסברה מחייבת שאחרים לא יחייבו אותה. לא משנה לי באיזה סברה נשתמש כדי להגיד שנשים פטורות ממצוות עשה אישה זמן גמה. אבל הסברה הזאת ברורה וקיימת. התורה מעוניינת, התורה חושבת לנכון שאישה לא חייבת מצוות עשה אישה זמן גמה. מאותה סיבה, הדין נשאר מדרבנן. למה שהחכמים יגידו שהיא חייבת? לא מצאנו שהחכמים יגידו המצוות שופר או לולב שאישה תתחייב מדרבנן. אמנם כן מצאתי דוגמה לדבר הזה. בברכות דף כ עמוד א' במשנה כתוב שנשים חייבות בברכת המזון. והגמרא שם מעלה את הספק אם אישה חייבת בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן. הסיבה שאישה תהיה פטורה מדאורייתא בברכת המזון לא מעניינת אותי כרגע, יש מחלוקת רש"י ותוספות בנידון, אבל בשורה התחתונה יש דעה בגמרא שאישה פטורה מדאורייתא בברכת המזון, אבל יכול להיות שחכמים יחייבו אותה. לפי הפשטות של הסוגיה זה לא עולה על הדעת שאישה תהיה פטורה מברכת המזון. השאלה היא אם היא פטורה מדאורייתא וחייבת מדרבנן או חייבת מדאורייתא. לפי הדעה שהיא פטורה מדאורייתא וחייבת מדרבנן, אכן מצאנו מצוות עשה שאישה פטורה, אבל היא חייבת מדרבנן. במצוות הקידושין, או מצוות פירור ובור, נדמה לי שקשה מאוד להגיד משפט כזה שאומנם מופיע בראשוני. אם התורה קבעה שאישה פטורה מפריה וריביה, אומרת הגמרא שכתוב בתורה שצריכים לפרוט ולרבות, וכתוב וכבשוה, כתוב לכבוש את העולם. לכבוש את העולם פירושו להשתלט על העולם. אומרת הגמרא שאישה אין דרכה לכבוש. המושג של פריה ורביה נאמר בהקשר לזה שאנשים, גברים, כובשים את העולם. היות שנשים צנועות ואין דרכם לכבוש, אז לכן אישה פטורה ממצוות פירובו, ולפי מה שאמרתי עד כאן, אני גם לא מצא בכלל מקור לעלות על הדעת שאישה תהיה חייבת במצוות הקידושין, שהרי אם נלמד את זה מפסוק כי כך איש אישה, נאמר על גבר ולא נאמר על אישה. בכל אופן, לפי כל הצדדים, קשה לי לעלות על הדעת שאישה תהיה חייבת מדרבנן, אבל תשובה כזאת מצאנו בחידושים של הראשונים, שאישה חייבת במצוות פירובו, ואולי במצוות קידושין, מדרבנן. במצוות פירובו אמרתי שנמשיך לדון בזה אם אישה חייבת בדאורייתא, או אישה חייבת מדרבנן, או בכלל פטורה. אבל יש תשובה שנייה בראשונים. אינמי, דית לשכר כמי שאינו מצווה ועושה. אישה באמת פטורה ממצוות קידושין, ממצוות פירובו, גם מדאורייתא וגם מדרבנן. אבל בהחלט היא מקיימת את המצווה. אם היא מקיימת את המצווה, אז אני אומר גם בקיום המצווה, אני אומר מצווה בו יותר מבשלוחו. אישה שמקיימת את המצווה, אולי תעזור לנו לפתור את השאלה שהייתה לנו בקשר לברכה שלמדנו לפי הנודע ביהודה, לפי דעת הרמב״ם. הרי לפי דעת הרמב״ם אמרנו שזה מצווה לקדש אישה, וכנראה חל החיוב על הגבר, הנודע ביהודה הסתבק כשהגבר הוא חירש, האם אפשר להוציא אותו? בכלל לא, הוא לא שומע. האם אפשר להוציא אותה? זה תלוי אם היא חייבת. ובכן אנחנו עכשיו נוכל להגיד שלפי האשכנזים, הרי אנחנו פוסקים כך קבעת תוספות בקידושין וכך מקובל להלכה בשולחן ערוך ברמה, וזה מנהג אשכנז עד היום, שנשים אמנם אינן מחויבות במצוות עשה אישה זמן גמה, אבל היא יכולה לקיים את המצווה, מקיימת מצווה בזה שהיא מקיימת, והיא יכולה לברך על המצווה הזאת. אם כן, לפי מנהג אשכנז, אישה יכולה לברך ברכת המצווה על קידושין, אף על פי שהיא איננה מצווה על קידושין, אבל היא תקיים את המצווה כמו שהיא תקיים שופר ולולב, והיא יכולה לברך. כמובן, זה לא יעזור לנו כל כך לגבי שיטת הרמב״ם, שהרי הרמב״ם סובר שהמצווה שממנה נשים פטורות, היא אומנם יכולה בהחלט לקיים את המצווה, כמו סוכה, כמו לולב, אבל היא לא יכולה לברך את הברכה. כך פסק הרמב״ם, כך פסק המחבר בשולחן ערוך, וכך מנהג רוב עדות המזרח עד היום, שנשים אינן מברכות על מצוות עשה אישה זמן גרמה. כמובן עדיין נשאל את השאלה, אם כן, איך יכולים לברך ברכת הקידושין? אולי הברכה היא רק להוציא את הגבר. הרב שכטר, ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק חנן, העיר הערה מעניינת מאוד שכדאי לי לחשוב עליה. הוא אמר שבזמן שאישה, או בכלל, שגבר, שבן אדם אינו מחויב בברכה מסוימת, אם הוא יברך אותה בין דבר שהוא מחויב בה לבין דבר אחר לגמרי, אז הברכה באמצע שהוא לא חייב בה תהווה הפסק. הוא דן בזה בקשר להבדלה שאישה פטורה, נניח שהיא פטורה מבסמים, מנר בהבדלה, אז בזמן שהיא אומרת אמן, אולי זה מעין הפסק לגבי ההבדלה. טוב, לא נעלה את הדיון בקשר להבדלה עכשיו, אבל מכאן יש מקום לדון, הרי אישה עומדת תחת החופה, והרב מסדר קדושין מוציא אותה בברכות. הוא אומר, בור פרי הגפן, ויונה אמן. גם החתן עונה אמן. אחר כך הוא מברך את ברכת האירוסין, ושוב החתן והכלה אומרים אמן, ואם כן, מילא לחתן שהוא חייב בברכה זו, אז אמן זה קבלת הברכה, ניחא. זה לא מהווה הפסק בין ברכת בור פרי הגפן לבין השתייה. אבל הוא אומר לגבי האישה שלא מחויבת בקידושין, ברכת הגפן היא יצאה, היא אמרה אמן והיא יכולה לברך, והוא אומר אולי היא לא תענה אמן על ברכת האירוסין בגלל שזה מעין הפסק בין ברכת הגפן לבין שתיית היין. כמובן לפי מה שאמרנו עכשיו, בעצם אישה כן מקיימת את המצווה. ואם לפי מנהגנו, לפי מנהג אשכנז, שאישה יכולה לברך על מצוות עשה אישה זמן גרמה, היא יכולה לברך גם על הקידושין מסתמה, ולכן מה שהיא תגיד אמן זה לא יהיה הפסק, הרי הברכה הזאת היא יכולה לברך אם היא רוצה. יש עוד נפקמינה מעניין ופיקנטי שהציע הרב שכטר גם בספרו עקבי הצום. לפי מה שלמדנו, הברכה הזאת שמברכים מתחת לחופה לגבי החתן זה ברכת המצווה לפי הראש, לפי הרמב״ם, ולגבי הכלה אנחנו הסתפקנו. אילו לפי הראש זה ברכת השבח, ברכת השבח שחל על כל הנוכחים. אינני יודע בכלל אם החתן והכלה מחויבים, או אפילו נגיד שהם מחויבים, הם לא מחויבים באופן עקרוני יותר מאשר הקהל. הקהל מחויב, גם הם מחויבים. הרב שכטר העלה שאלה פיקנטית, מי צריך לבחור במסדר הקידושין? אני מתאר לעצמי שלא פעם ולא פעמיים יש ויכוח בקשר לבחירת מסדר הקידושין. בדרך כלל החתן רוצה לברך את ה... לא, שאינו רוצה לברך את הברכה לבד, מכבד את הרב שלו או את הרב השכונתי או הרב שהוא למד אצלו בישיבה, או בכלל הרב שהוא מרגיש קשר נפשי אליו. ואילו לפעמים משפחת הקלה מעדיפה הרב שקרוב להם, אולי קרוב משפחה, אולי קרוב באופן מיוחד, ולפעמים יכול ליצור ויכוח. נדמה לי שהמנהג המקובל שמנסים כמובן ליישר את ההידורים, חס ושלום שתהיה בעיה בקשר לכבוד זו או כבוד אחר, אבל בדרך כלל נדמה לי שהם חושבים שהבחירה של מסדר קדושים זה תלוי בחתן ולא בקלה. כשאני התחתנתי, אז היה דיון מי באמת יסדר את הקדושים, אבא שלי אמר שזה זכותו של החתן, והחתן בוחר מסדר קדושים, והוא התעקש על כך, ובסופו של דבר הוא בעצמו סדר קדושים. בזמן שאחותי התחתנה, אז גם אבא שלי רצה לסדר קדושים, אבל לגיסי היה ראש ישיבה, הרב רודמן מני ישראל בבולטימור, וכמובן החתן רצה לכבד את רבו, ראש הישיבה, ובסופו של דבר כך נעשה. החתן בוחר במסדר קדושים. אמר רב שכטר, לפי הרמב״ם זה מאוד מובן, שהברכה היא בעיקרון להוציא את החתן, אז החתן באמת בוחר בה מסדר קדושים. אם אנחנו נגיד שגם הקלה מחויבת או יוצאת בברכה, אז יותר יש מקום לדון בשיתוף פעולה שהחתן והקלה יחד יגיעו לידי הסכם מי יסדר את הקדושים. אבל לפי דעת הראש, מי בעצם חייב בברכה הזו? הציבור. אם הציבור חייב, אז עקרונית הציבור חייב לבחור מי יוציא אותם. זה נשמע מוזר מאוד, לא יעלה לדעת שבכל קופה תהיה הצבעה פומבית מי יסדר את הקידושים. אבל לפי דעת הראש, אכן כך מסתבר, שהחיוב הוא על הציבור ומישהו מוציא אותם. כמובן, למעשה, הציבור מסכים לבחירה של החתן והכלה. לכן למעשה אין כאן מפקימים, אבל רק שאלה פיקנטית בעיקרון, מי צריך למנות את מסדר הקידושים. יש עוד תוצאה חשובה שלדעתי לא מוכרת יותר מספיק, זה שיוצא נפקי מין האחרון בין הראש לבין הרמב״ם. לפי הרמב״ם, בעיקרון הברכה היא ברכת המצווה להוציא את החתן ואת הכלה. ואם הציבור לא מקשיב, הציבור לא שומע את הברכה, ממילא, אז הם לא יגידו אמן, אבל הם לא מפסידים שום דבר. אילו לפי דעת הראש, אכן יש חיוב על הציבור לשמוע את הברכה. הציבור חייב לשתוק ולהקשיב ולכוון לצאת ידי הברכה. כמובן שגם לפי דעת הרמב״ם, מבחינת נימוסית, מבחינת ההתנהגות היעילה והיפה של החתונה, רצוי שהציבור ישתוק ויקשיב לברכות. אבל אני מדבר כמובן רק על ברכת האירוסין, רק על הברכה שקדשה למסותה וסיבנו הריות. לפי הרמב״ם זה דבר נימוסי ויפה וחשוב וכו' וכו'. אבל אני לא יכול להגיד שהציבור מחויב לשמוע ולצאת בברכה. מה שאין כן לפי דעת הראש. לפי דעת הראש באמת הציבור חייב בברכה, ולכן בוודאי רצוי שהציבור יקשיב בשקט ויצא ידי חיוב הברכה. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה בקשר לחיוב של הגבר וחיוב של הגברת בקידושין מצד דין תורה. ועכשיו נשאל את שאלה, מה המצב מדרבנה? אמנם כבר ראינו דעת אחד מן הראשונים שאישה חייבת מדרבנה, אבל בואו נבחון את דעת הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ט"ו מהלכות אישות, הלכה ט"ז, אומר, אף על פי שקיים אדם מצוות פריה ורבייה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יוותר מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח. שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם. כמובן, הדיון הזה נשאיר אותו לעוד כמה שבועות שנדבר מצוות פיר ורבו. אבל גומר הרמב"ם במהלכה זו, וכן מצוות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אישה, שלא יביא לידי הרהור. ולא תשב האישה בלא איש, שלא תחשד. כאן הרב מדבר בחלק הראשון על מצוות חכמים. יש מצווה מדאורייתא לקדש אישה, אבל כאן יש מצוות חכמים שמנוסחת בשלילה. מצוות חכמים שלא ישב אדם בלא אישה, שלא יבוא לידי הרהור. זה אכן מצווה דרבנן. מצוות חכמים. חכמים ציוו עליו שלא ישב בלא אישה. אבל הרמב״ם ממשיך, ולא תשב אישה ולא איש, שלא תחשד. גם רצוי שאישה תהיה נשואה, בגלל שהיא לא תחשד. אבל נשאלת השאלה, בזמן שהרמב״ם כתב בהקדמה, וכן מצוות חכמים היא, א', שלא ישב אדם ולא אישה, שלא יבוא לידי הרהור, אחר כך הרמב״ם קבע, ולא תשב אישה ולא איש. גם לזה הוא קרא מצוות חכמים? אולי רק לחלק הראשון, שאיש צריך להיות נשוי, זה מצוות חכמים. אבל, עצה טובה, רעיון טוב, שאישה לא תשב ולא איש, אבל אין כאן אותו הכובד של החלק הראשון של מצוות חכמים. כאן ברמב״ם, לכאורה הייתי יכול ללכת לשני הכיוונים. אבל, מצאנו ברמב״ם דברים יותר ברורים, ברכות איסורי ביאה, פרק כ"א, הלכה כ כ"ו. אומר הרמב״ם, אין איש רשאי לשאת בלא אישה. כאן, אמנם הוא לא כותב סיבה חכמים, אבל זה ראינו ברכות אישות. אין האיש רשאי לשאת בלא אישה. אומר הרמב״ם, הוא רשות לאישה שלא תנסה לעולם, או תנסה לסריס. אומר הרמב״ם, בניגוד לאיש, אישה יכולה להישאר במצב של רווקות כל ימי חייה. או להתחתן עם בן אדם שאני יודע שהוא לא יוליד ילדים. לכאורה דברי הרמב״ם סותרים אחד את השני. כאן הוא פסק רשות לאישה להישאר בלא גבר לעולם. ושם הוא אמר ציוו חכמים על איש שלא יישב בלא אישה, וכן אישה לא תישב בלא איש. כנראה שהרמב״ם חשב שרק החלק הראשון זה מצוות החכמים. מצוות החכמים היא שגבר יתחתן תמיד. גם כשהוא קיים בריאה וריביה, שלא יבוא לידי הרון. אבל אישה לא תשב בלו איש בגלל חשד, זה רעיון טוב, זה עצה טובה. אבל אין לזה משמעות של מצווה דרבנן. עובדה היא שהרמב״ם פסק כחות איסורי ביה, אישה רשאית לשב בלו אישה. אז ראינו שלפי הרמב״ם, אישה פטורה מקידושין, לכאורה גם מדורייתא, גם מדרבנן. ראינו לפי הר"ן, לפי הראשון, הקדמאי הזה שהצטטנו לעיל, אולי יש חיוב דרבנן של פריה וריביה, ממילא יש חיוב של קידושין מדרבנן. לפי דעת הראש, אין מצווה בכלל להתקדש. להגיד שיש מצווה דרבנן, זה לא מצאנו בשום מקום לפי דברי הראש. ובכן הסיכום הוא שיש מחלוקת אם יש מצווה מדורייתא, אפילו אם יש מצווה דורייתא, יכול להיות שזה רק על הגבר ולא על האישה. אם יש חיוב דרבנן על האישה, יש מחלוקת ראשונים בין הרמב״ם לבין הראשון שציטטנו, ונדמה לי שהפסק המקובל הוא לפי דעת הרמב״ם שאישה רשאי להישאר בלי גבר, אבל לכל פחות יש מצווה דרבנן על בן אדם להתקדש, ובעצם יש מצווה מדורייתא לקדש אישה. הניסוח של חכמים הוא בשלילה, לא ישב אדם ולא אישה.